הוא לא איש, לא אישיות, אלא ערך, ודיברנו על כך כבר לפני שבועיים, על העיבור הסתום. והפעם יש פה חומר מרובה, וכמובן שאי אפשר יהיה לקרוא את הכל, רק אולי סקירה על המבנה של הגיליון. המושג עיבור מופיע בארבעת רבדי המציאות. הראשונה זה הדומם, וכך זה בפעם היחידה במקרא, ויוכלו מעבור הארץ. והעיבור נקרא דגן. כך גם מביא המצודות על אותו פסוק ביהושע, תרגום של דגן הוא עיבורה. אז כנראה שהצד הרעיוני משמעו שבאדמה, אנחנו גם משתמשים בפעלים, זורעים את האדמה, זורעים את התבואה, וכתוצאה מהפעולה הזאת יש גם פה איזה עיבור, יש פה איזה דבר שמתבשל, יש איזה דבר שבונה את עצמו, ובסוף הוא יוצא, והיציאה היא גם לידה. מפורש כתוב בישעיהו, והולידה והיא צמיחה ונתן זרע לזורע. זאת אומרת, הפעולה הזאת של האדמה של הדומם, גם היא עושה פעולה שאנחנו מכירים כעיבור, כשאחר כך יוצא הפרי. כיוצא בזה, הגמרא בסוף כתובות, אמר לו, אהו צדוקי, לרב חנינה, יעמי שבחיתו בה בהרייכון, זה טוב שאתם משתבחים בארץ. בית שאה אחת הניח לי אבא, וממנה משך, ממנה שמן, ממנה חימר, ממנה עיבור. דהיינו תבועה. ביחזקאל זה מופיע גם בצומח. ותעש בדים ותשלח פירות או פירות. אנחנו מפרשים את זה כענפים או פירות בלי א'. ומה תרגם יונתן? ואבי את שאבקין ושלח אוברן. הרי לך, מה זאת אומרת? יש פה הצומח, והצומח הזה שולח את המעוברים שבו, את העוברים. עוברים בחי, עוברים בצומח. כיוצא בזה בהושע, ויח שורשיו כלבנון, כי אילן לבנן דמשלח עוברתי. ובכן, השורשים הם שולחים, מה פוש ויח שורשיו? השורשים מקים, ואז, אתה יכול לפרש, אין שורשים. מתעברים באדמה ואין הפירות שיוצאים. מפורש בפעם היחידה בתנך שמופיע בחי, שורו עיבר ולא יגיל, תפלט פרתו ולא תשקל. ואישה מעוברת, טוב, זה הרי נכון שזה לא מופיע בלשון חכמים, זה מופיע לא בלשון המקרא, רק בלשון חכמים, מעוברת שיריחה וכולי וכולי. אלא זה מופיע גם בנביא. זאת אומרת, אני בעקבות הכוזרי, שאני מדבר על דומם, צומח חי מדבר ונביא, שזה דרגה מיוחדת במינה, אז מה יש על הנביא? גם על הנביא כתוב, והתעבר בי למענכם, וזה דבר מעניין מאוד, שגם הגרא וגם בחסידות דיברו על המושג הזה של עיבור ביחס אל תולדה רוחנית. הרי יש לפנינו פה תולדה רוחנית. מה כתוב? והתעבר השם בי למענכם. אז כתוב בגרא, כמו שאמרו רבותינו, אישה אחת ילדה 60 ריבו בקרס אחד, והוא משה בבחינת העיבור. כמו שהשמש מזיר את הכוכבים בלילה, כן נשמתו מזיר ומניר לכל 60 ריבו שבדורו. אז הגרא ניסן להסביר פה איך מושג העיבור מתייחס גם לצד הרוחני. ויש פה דברים עמוקים. הבאר יצחק הוא אחד מתלמידי הגרא או מבית מדרשו, שניסה בכתבים הקבליים של הגרא לפרש את העניינים היותר פנימיים. אז יש פה קטע לפנינו, וכיוצא בזה במאור ושמש. שהוא מאדמורי החסידות בתקופה הראשונה. ומשה רבינו עליו השלום היה כולל את כל ישראל, כי היה דעת כל ישראל, על כן נוכל לומר, כי הוא נגד חודש העיבור. ובסוף הקטע, ובמשה, כי בעיבור כלול כל אבלת כמו אישה וברה, ובמשה היו כלולים כל ישראל בסוד העיבור, על כן אמר, אנוכי הריתי את כל העם הזה. זה הברקה. איך אנחנו תמיד מפרשים מהאנוכי הריתי? אהבה אמינה של משה רבנו הוא גם כן חתיכת נימוק. זאת אומרת, הוא אמר, היחס ביני לבין העם הוא יחס של ילדים כשאני המעובר בהם. ובצורה נמרצת כתב תפארת שלמה, והתאבר בי השם למענכם, והתאבר השם בי. כי הנה מצינו בחינת עיבור נשמות גבי הצדיקים, כמו שהיה אצל הרב מדרש שמואל שאר הצדיקים, שנתאבר בהם נשמות הצדיקים. אך במשה רבינו כתיב, והתאבר השם בי, בחינת עיבור שם הוויה, וזהו למענכם. אז אנחנו חושבים שזה מין חוכמה לחסידית. מה כתב בעל משך חוכמה? והתאבר. אז כתוב בספרי, כי האדם שאומר נתאבר בפלוני ונתמלא עליי חמה. מה באמת היחס בין להתאבר, לכעוס ומעוברת? אני כועס. אז אני כועס, אז אני מלא כעס. האישה מלאה בבלד שלה. אז והתאבר מופיע גם כאן כביכול כאישה, כך אמרו בספרי, המתמלאת מעוברה. ועל דרך פשוט נראה שמשה רצה להיכנס ולעשות גמר התיקון לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, כמו שמר וירת הלבנון זה בית המקדש, והראה לו כביכול שעדיין לא הגיע הזמן. מה זאת אומרת לא הגיע הזמן? כאילו באמצע ימי ההיריון, שעדיין לא נעקר הבלד, האם טוב ללדת אז? זאת אומרת, זה יכול להיות נפל. משה רבנו, אל תיכנס לארץ, זה לא הזמן שלך. העיבור לא הגיע לכלל השמתו. כן, עדיין לא הגיע גמר התיקון, לכן מוכרח משה למות, וזה רעיון נכון. זאת אומרת, הוא הרגיש כאילו זה דבר מוזר, אז הוא נתן הסכמה לעצמו, שזה לא סתם. הרי לנו פלא פלאים, מושג העיבור מופיע כאמור, הדוגמה הראשונה, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בנביא. גם המושג הפך להיות, הגמרא בברכות, תפילה בקצרה במצב של חירום, אז הנוסח שלה, בכל פרשת העיבור יהיה צרכיהם לפניך. אז הגמרא עצמה מסבירה את המשנה מה זה פרשת העיבור, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה עוברה, כאישה מעוברת. אז הרב הסביר, העוברה סובלת צער הריון. אמנם כל הצער הוא לתכלית השמחה של לידת הילדים המשמחים לב הורים. כן, כל צרות הבאות על ישראל הן ודאי לתכלית טובה ונעלה. אם יוולד גוי פעם אחת, ובכן הנה לדוגמה של לידה שמופיעה במושג לאומי. אמנם יהיו גם כן צרכיהם לפניך, כי צורכי הזמן דורשים את שלהם, ואינם יכולים להבליג ולסבור יותר מכוחם בשביל התכלית הטובה שתצא מזה מעתיד. אנחנו יודעים שבסוף החשבון כל צרה תוליד משהו, אבל אין לנו כוח לסבול את כל הצרות האלה, כשם שהאישה המעוברת כל כך סובלת בזמן ההיריון, אם כי היא יודעת שבסוף יהיה טוב. על כן תשמרם ותספק צורכם גם בהווה, וזה יאמר נגד דוחקם ועוניים של ישראל. זאת אומרת, ישראל נתונים במצוקה, וישראל נתונים באיזה תקופת הריון, וזה פשט במשנה, המשנה היא די סתומה, גם הגמרא מתחבטת בה. אז היא אומרת, פרשת העיבור, דיינו, תפוס את ההיסטוריה הישראלית כתהליך של עיבור. תהליך של עיבור שבסופו תהיה איזה לידה, ועל כן מתפללים שהלידה תהיה קונסטרוקטיבית. אז יש לפנינו גם בחינה של אישים, אבל יש כמובן גם בחינה של זמן, וזה בקטע הבא בקדושת לוי. אנחנו, זה הדבר שאנחנו עומדים בו, שנה מעוברת. למה דווקא את אדר? ולמה אין מעברים רק חודש אדר, וגם למה נקרא שמו אדר? כי הכלל חודש אדר הוא תמיד סוף שובבים, ודיברנו על זה כבר בפעם הקודמת. יש פה יסודות קבליים, לא אסביר את כולם. ושובבים מורה על עליות ניצוצות מקליפה דסיטרה אחה, וסיטרה אחה הוא עשיו, ועשיו נקרא אדרת שיער, ונקרא השתי עשרה יריות עזים, י' א', זה שאנו מעברים את השנה מחמת 11 יום, ששנת החמה יתרה על ימות הלבנה, ובאמת זה טענו גדול לבורא ברוך הוא, כשהניצוצות יש להם עליות, למשל כשהבן, זה משל שהיה אהוב על האדמו"רים הראשונים, הבשט ותלמידיו, כשהבן רחוק בא אל אביו, אז יש לאב יותר טענו כמובן ברבותינו. וזהו הרמז, כשנכנס אדר, כשעולים הניצוצות מסיטרא אחא, הרמז במילת אדר מלשון אדרת שיער, כשהניצוצות יש להם עליות להיכנס בקדושה, מרבים בשמחה. וזהו מעברים חודש אדר, בשביל יהודה לפיום הרמז בשתי עשרה יריות, כמורה על עליית ניצוצות להיכנס בקדושה והמבין יבין, ואני לא הכל מבין, אז אני לא יודע על מה כתוב פה. כתוב פה שיש יסוד של עיבור בזמן, ודווקא בסופו של האדר. וכך גם בהרחבה בברסלב, אלא שהוא אמר כמה דברים שיש לנו איזה יחס אליהם. אתחיל מיד מהקטע השני. כי יש דיבורים הוא אמת גמור לעמיתו, ואז אמירתם הוא בחינת אבן טוב שמאיר בעצמו, ויש אמירתם הוא אמת, אבל אינו אמת ברור כל כך, ואז דיבורם היא בחינת חלום, דיינו שאחר יכול להעיר בו. כי החילוק שבין אבן טוב לחלון הוא, כי החלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור. שני זכוכיות, יש זכוכית אחת שהיא פשוטה, והיא משמשת לי חלון, ויש זכוכית שנייה שהיא אבן, ואבן מהירה, אבן טובה, זה רמוז לפרשה, ולא ייכנס לזה, אורים ותומים, איך גם האור בא, האור הטוב הזה, האור התמים הזה, האור הישר הזה, בא מתוך האבן. אבל כשאין אור, אין מהיר, כי אין לו את המקור. אבל אבן טוב, זה המקור של האור. אפילו כשאין אור בבחוץ, זה הוא מאיר בעצמו. וזה בבחינת סוד העיבור, שמעברים את השנה כדי להשוות הלבנה עם החמה, שזו בבחינת בילוי פגימת הלבנה, כדי שיהיה אור הלבנה כאור החמה. במילים אחרות, ששתי, יש אמת יחסית ויש אמת מוחלטת. האור של השמש זה אמת מוחלטת. האור שהוא, של האבן, שהוא מקור האור, זה המוחלט. ויש אמת יחסית ביחס אל המקור של האור. בעולם שלנו שולטת היחסיות. התקנה היא, אם בסוף של החשבון, בסוף מחזור השנה, אכן תבוא השלמה בין האור היחסי לבין האור המוחלט, שיהיו שני המאורות הגדולים השווים זה לזה. וזה כמובן דווקא באדר, מספיק לעכשיו. אני עובר לעמוד השלישי, אולי נקרא עוד פעם את הקטע האחרון בברסלב לפני דברי סופרים. להשוות החמה עם הלבנה שהן שתי בחינות האמת, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, דהיינו שיהיה נכלל האמת שבזה העולם שהוא בחינת חלון, בחינת לבנה, בעצם האמת שהוא בחינת חמה. משהו מעין זה כתב רם גם בצודק שהיה מושפע מברסלב. ההוספה רק באדר, שהוא התקדשות כל פעולות הגופניות לישראל שמצידם הוא הריחוק. לידת ישראל היא בניסן, החודש הזה לכם, בו יצאנו ממצרים. הנקודה הרחוקה ביותר בניסן היא אדר. אז גם בנקודה רחוקה מזאת, גם שם ישראל קשורים למקור. וזה אז נחלק כוח זה של אדר לשניים, ויש בישראל שנראה כאין שנדחו לגמרי, כגון אותם שאין להם חלק לעולם הבא, ואדר הוא נפתולי אלוקים המחבר כל הפסולת של ישראל לקדושה. גם בך עצמך יש חלקים אפסיים, אפסי ארץ. יש חלקים כפריים, מגילה נקראת ביהודה לביהודה, דואגים לכפריים, דואגים גם לאחרונים, גם לחלק התפל שבך, גם לפסול שבך דואגים בפורים. והוא מחבר את כל ישראל לקדושה כאשר מורחק לגמרי. עד שמצד המשפט הגלוי מפי חזל בתלמוד אין לו חלק לעולם הבא חזו שלום. ואז נעשה אדר א', שנקרא גם כן אדר המורה ללבוש של גבורה, לשון אדרת שיער ולשון אדיר במרום, ואין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מקרא, מה פרוש אין? זה באמת שניהם קודש לשם. רק מקרא מגילה המורה על התגלות, מגילה רק בשני. כי בראשון אין התגלות של קדושת הגוף, אין מצווה לביסומי, יש כל המצוות, אולי גם לשמחה הלילה ומחר ובשבת. כי בראשון אין התגלות של קדושת הגוף, בפורים עדים, שני, אתה מבוסם, גם מבוסם, אתה מראה שגם כשאתה רדום ואתה מבוסם ואתה רחוק ואתה לא בהכרה, גם שם אתה קשור למקור. אבל בראשון אין התגלות של קדושת הגוף, שהרי כפי ההתגלות אין להם, אבל מכל מקום יש להם חיבור לקדושה. עכשיו יש גם עיבור במקום. אז ראינו, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בנביא, בזמן. עכשיו יש גם במקום, מפורש במשנה בעירובין. כיצד מעברין את הערים? העיר מסתיימת במקום פלויני. אחר כך יש סיפור של תחומים, של עירובין, 70 אמה ושיריים. אומר רש"י, כיצד מעברים? מפרש בגמרא לשון אישה וברא. דתנן לקמן הנותן עירובו בעיבורה של עיר. עיבורה של עיר זה החלקים הנספחים, נאמר, השכונות, הבתים, הצריפונים האלה, שלא בלב העיר, אלא בפרברים. שהרי כתוב עיבורה של אלמה, יש עיבור לעיר, אז ראינו עיבור גם במקום. עומק גדול מאוד של העיבור במקום, כשהוא מתאחד עם הזמן, יש בקטע הארוך המצולם פה של המהר"ל. אנסה להסביר אותו בעל פה, ומי שיש לו שכל ויש לו משקה, ישתה ואז אולי יבין את זה טוב יותר. כתוב במדרש שיעקב, בזמן שאמרו לו לעלות בסולם, הוא לא רצה לעלות. למה? הוא אמר, כל אומות העולם עולים ויורדים. בלשוננו, כל אימפריה בכל ההיסטוריה האנושית, גם היא עלתה וגדלה, היא לבסוף התמוטטה. אז אני לא רוצה לעלות כדי שלא יצטרך לרדת. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תדאג. אומות העולם לא משאירים פאה בשדה, ולכן הם יחלו מן העולם. בני ישראל משאירים פאה בשדה, אז לכן אתה יעקב יכול לעלות, שנאמר לא יעשה אותך קלה. מדוע? כי אתה לא עושה קלה את השדה. זה נשמע ממש כמו תורה של פורים. מה שייך העניין הזה? עומק העניין, השדה, כך אני מבין במערל, השדה זה מקור החיות של האדם. משאירים תבואה, יש מכאן חיים. זאת אומרת, זה הכוח שנותן לעלות בסולם, זה הכוח שנותן להתגבר וכו'. אם אתה מחלה את הפאה, זאת אומרת, אם אתה דואג רק לאינטרס שלך, ולא לאינטרס של הזולת, ולא לאינטרס של העניים, אז בזה עצמו אתה חותם עליך את גזר הכיליון. כי אם אתה חושב רק על עצמך, אז ממילא עצמך הזה הוא מצומצם, אז האימפריה שלך תבוא פעם לידי סיום, לידי סוף, כי אין לך קיום. אבל אם במקום שאתה אומר להסתיים, אתה קוצר את כל השדה, הקומביין עובד עד הסוף, הוא מגיע בסוף, אז בקצה הזה אתה מחפש חוליית חיבור. עם מי? עם מי שהקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה שלהם. העניים הם חלקו של הקדוש ברוך הוא. אז כשאתה משאיר פאה, מה אתה אומר? אני שותף עם הקדוש ברוך הוא בעסק. הוא צריך לפרנס את העניים, ואני כביכול מסייע לו בזה שאני משאיר את הפאה. אז אני מתחבר לנצח. אם אתה מתחבר לנצח, אז יש לך קיום. אז מה אתה, יעקב, חושש? שאם תבנה אימפריה, אתה תעלה, ולא תעלה ותרד, לא, כי אתה תעלה, ואתה בחוליית החיבור הסופית, אתה מתחבר למקום שאין ממנו ירידה, כי זה הנצח האלוקי. זאת אומרת, האדמה היא היסוד האנושי הרחוק ביותר כביכול מראש הסולם. יעקב ישן על האדמה ויש שם סולם עד למעלה, ראשו בשמיים. אבל אם אתה מחבר את האדמה שאתה ישן עליה, אם ראש הסולם שאתה משאיר פאה ואתה לא מחלה, המדרש כמובן נתפס בכן גזירה שווה לשונית, לא תחלה פאה צדך בקוצריך, ויעקב לא, ולא חיליתיך. ואיתך לא יעשה קלה. אתה שאתה משאיר פאה, אותך, מה כתוב פה? כתוב פה שבקצה של המקום, מה זה עיבור? במקום שנגמר, יש פה יצור חי, והנה הוא מעובר, ויש לו עוד איזה ספח, ויש לו עוד איזה דבר. מתברר שהאישה יש לה עוד משהו, והפרה יש לה משהו, והזמן יש לו, והנביא יש לו. העיבור הוא נספח. אבל אם מתברר שהנספח הזה הוא תלוי אורגנית, הוא בר ירך אמו, אז ממילא אם יש קיום להם, יש קיום גם לילד. ישראל המותירים את הפאה, יש פאה בזמן ויש פאה במקום. הפאה במקום זה הפאה באדמה, בשדה. הפאה בזמן זה חודש אדר. יש מה שנקרא שחיקה. יש מה שנקרא הזדקנות, יש מה שנקרא עייפות של חומר. בכל שטח שאנחנו מכירים, אתה רואה הצעיר, הרענן, החדש, הבריא, הטרי, הוא טוב. ואז כן, הכמוש, הנובל. מדוע? כי הוא בסוף מן המקור. פרדוקסלית, מתי אדם מתחיל למות? ברגע שהוא נולד. הרגע שהוא הכי חיוני זה רגע הלידה שלו. כי כל רגע שעובר מרגע הלידה, אז יש לו פחות זמן לחיות. זה איקס זמן מינוס הזמן שעבר עליו. או, האיברים שלו מתחילים להתבלות, הכל מתחיל להיות משופשב כבר. אז לכן באמת, ברגע של הלידה זה בעוצמה הכי גדולה. הרגע הרחוק ביותר מללידה, זה המוות. אבל אם יתברר שברגע האחרון של החיים, יש איזה חוליית חיבור שמחברת אותך בצורה נסתרת לפתיחה, במקום לצייר את זה כקו, אתה תצייר את זה כמעגל, אז מה הפלא שגם במקום הרחוק ביותר אתה מתחבר למקום, ואתה עוד פעם מתחיל להיוולד מחדש. המן שמח, נפל איפור בחודש שמת בו משה. משה הוא זה שנותן חיים לעם ישראל. היום הזה נהיית לעם. מת משה, ייגמר הסיפור. ולא היה יודע שבזין באדר נולד. זאת אומרת שחוליית המוות קשורה איך שהוא נולד, הוא מעובר מחדש. הוא נמצא בקצה של השדה והוא מתחבר עוד פעם עם המקור הראשוני. הרי לנו יסוד של עובר במקום. המושג של עיבור מקיף את כל רבדי המציאות. בדומם צומע חי מדבר בנביא, בזמן ובמקום. עכשיו אנחנו מגיעים לעמוד החמישי. והוא מכיל ארבעה קטעים שהם כעין הקדמה. אנחנו נוהגים לומר פשט בתורה. אנחנו מוכנים להגיד פשט בנביא. אנחנו אומרים פשט בראשונים. פשט באחרונים, למדנים אמיתיים, מה פשט להגיד פשט? פשט להגיד פשט לומר ככה, הייתה לו כוונה, והוא ניסח את זה בניסוח פלוני, ובוא אני אסביר לך מה הייתה קבע בניסוח הזה. בני אדם שהם כבר קרובים יותר לדורותינו, והם רחוקים מהר סיני, נו, להגיד פשט בהם, מי אומר לך שכיוונת אל האמת? אז חידש רבי יונתן אייבשיץ בספרו ההלכתי, ההורים ותומים, וקיימו וקיבלו חכמי הדור, יש שם דיון, אם בדיני ממונות יכול אדם לומר קימלי, מה אתה תובע אותי, יש מחלוקת בפוסקים אם אני חייב לך או לא, אני חושב כמו פלויני שפותר אותי מלשלם. אז יש עניינים של קימלי באיסור והיתר, בכל מיני דברים אחרים. יכול אדם לומר, תשמע, מה אתה מחייב אותי? אני חושב כמו דעה בפוסקים שלא הובא בשולחן ערוך, והשולחן ערוך הוא נגדה. מהי הסמכות של שולחן ערוך לחייב בדיני ממונות? גם בדיני ממונות. אמר האורים ותומים, וקיימו וקיבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האומר במטבע הקצר שולחן ערוך והגת הרמה. ולדעתי אין ספק כי הכל בכדף מיד השם השכיל על ידם, כי קושיות רבות שיקשו עליהם אחרונים ותרצו בדרך חריב ועמוק ומוקן, כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כיוונו להכל. הוא לא יתבייש להגיד. אתה מנסה להגיד פשט בבית יוסף, במרן, פשט ברמה, שעשע. הרמה היהודי שחי לפני 400 שנה פלוס, מי אומר לך שלזה הוא התכוון? אז הוא אומר, אין ספק שלא כיוונו להכל. אם אתה מנסה להגיד פשט ברמה, אני לא בטוח, או אני בטוח שלא, שהרמה יכול היה לכוון לזה. אלא מה? מדוע? כי איך היה אפשר לרוב המלאכה, מלאכת שמיים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר שיעשה חיבור על כל התורה, לקור מכל דברי הראשונים והאחרונים, ולא יכבד עליהם מלאכה, מלאכת שמיים? זה לא נורמלי. מילא הרמב״ם, מילא רבי הנשיא, זה כוחות אחרים. אלא מה הוא אומר? רק רוח השם נוססה בקרבם, להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ השם בידם מיצליח. ולכן חס ושלום לומר קימלי נגד הכרעת המחבר ברמה. אומר, רציונלית המחבר והרמה לא כיוונו את כל הכוונות שכל האחרונים וכל ראשי ישיבות אומרים פשטים בהם. הם לא כיוונו, אבל הניסוח שלהם, הם כמעט לא בלבטים על הניסוח. הניסוח שלהם הוא כוח שמימי. ולכן הם מקבלים גושפנקה משמיים, ואתה לא יכול לומר אני לא מסכים לזה. וכיועץ בזה כתב גם היבץ, או היבץ או הגאות על היבץ, דבר נפלא קרה בטור אור החיים בסימניו, שנזדמנו דיני שופר בתף קוף פי וב, בסימן השווה עם הגימטריה שלו, תף קוף פי וב בגימטריה שופר. ואף על פי שלא נתכוון המחבר לכך, מכל מקום נפל האמת באמת, להראות כי מן השמיים הסכימו על ידו לפי שעשה חיבור לשם שמיים, וכל העוסקים במלאכת שמיים לשמה מראים להם סימן טוב מה שלא עלה על דעתם. וכיועץ בזה כתב בסגנונו העשיר הרב אוטנר בפחד יצחק על התוצר על החיבור המופלא הזה של שולחן ערוך. הנה הספר הזה אשר פי האומה יקובנו בשם שולחן ערוך, יש בו תופעה חורגת מכללם של שאר הספרים. הספר הזה נתפס בין בהכרה בין בלשון כשלמות אחת מוגבשת ומוצקה. ומידך גיסה הכל יודעים כשלמות זה היא תוצאה של צירוף משני מרכיבים מיוחדים, כל אחד לעצמו. כי על כן הורכב הספר הזה מדברים של שני מחברים, אשר כתבו את דברים בשני חלקי עולם נפרדים. האחד כתב את ספרו בצפת עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, והשני כתב את דבריו בעיר ועם ישראל, קרקו המעתירה. משני המחברים הללו נולדה הרכבה אשר נתמזגה הדק היטב עד כדי יצירת יחידה אחת אשר שמה הוא שולחן ערוך. לכתחילה נקבע הספר האחד, דהיינו ההגעות של הרמה, בתור מפה על ספרו של השני. אולם, הוא אמר שולחן, אז הוא נתן לו מפה. אולם לאחר מכן נבלעה מפה מתוך השולחן, ואין השולחן קרוי שולחן ערוך, אלא על ידי שניהם ביחד. ספר זה אשר התחלתו שותפות וסופו רשות אחת, התחלתו הרכבה וסופו יחידה, הוא ספר שולחן ערוך אשר עליו השולחן הזה סעדה האומה את סעודותיה התמידיות בין ביום בין בלילה בין בימי אבילות בין בימי המשתה בין בשעת לידה בין בשעת הסתלקות בין בחול בין בשבת בין צרה בין בישוע. ורב צודק במקום אחר דווקא בענייני מגילה, עניין המגילה שמתחלת בסיפור תוקפות דאחש וראש כולו תוקפות דאחש וקיים עלן ולדברי הכל צריך שתהיה כתובה כולה, שגם זה צריך לעניין המכוון בסיפור המגילה ולא עוד אלא שעשהו עיקר במה שהוא פתח בו ובו סיים. וישם המלך אחשוורוש מס וכל מעשה תוקפו ובוגרתו. וזו שאלה חמורה מאוד. מילא הסעודה שלפני זה אנחנו צריכים לדעת מה היה במגילה, כי זה התגלגל כל הדבר. אבל וישם המלך אחשוורוש מס על הפרק האחרון שהוא שני פסוקים, שלושה. בשביל מה הוא מופיע? זה לא בכלל שלא שייך לעניין. אז כמובן בבדיחה פורים מיתם אומרים כן אחשוורוש לא אחשוורוש, פקידים לוקחים מס וישם המלך אחשוורוש מס, לא תגיד לי שהיה פורים מיסים תמשיך לתת. אבל למה באמת זה מסופר פה? ומגילה שזה לא יהיה כתוב אז היא פסולה ולא קוראים אז חסר. אז הוא אומר ולעולם בהתחלה ובסוף כל ספר מספרי קודש נכלל ורמוס כל העניין. ספר ברמה רוחנית ההתחלה והסוף כולל איזה נוסחה, והסיום מתוקפו וסימת המס נראה ביותר כמיותר לגמרי, שאין לו שום שייכות לעניין הנס כפי הנראה. ואז הוא הולך ומרחיב למה יש לו כן שייכות. למדנו על פי דרכנו שהתחלה וסוף של ספרי קודש הם בעלי תוכן. עד כאן ההקדמה, עכשיו נדרת בעניין. כתוב במשלי כל ימי אני רעים מסכן וטוב לב משתה תמיד. אבל מי שטוב לו, מי שהולך לו, מי שהוא לא אני, כל היום הוא מסתובב כאילו הוא קם עכשיו מאיזה משתה. כל היום הוא בסדר. כך צריכים לפרש בערך את ההקבלה. הסימן האחרון בשולחן ערוך. אין אומרים תחינה ביהודה לבית את וו שבאדר ראשון ודין התנית והספד. אוסיף הרמה. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה ביהודה לבית שבאדר ראשון. ואין נוהגים כן. אז הוא לא קיבל את זה. מכל מקום, ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. אז צריך על מחר, תכף נראה שגם בשבת, להוסיף קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. כאן יכול היה רמה לגמור את ההערה שלו. והוא הוסיף את החצי פסוק ממשלי, וטוב לב משתה תמיד. איזה סיום כזה חגיגי לעניין הזה. אז כתב החידה בספר שלו על השולחן ערוך. מורנו רב מוישה ז"ל, דהיינו הרמה, בחוכמה יסד ארס, כמובן זה המליצות הספרדיות, חתימת העניין פתיחה שני תמידים כסדרם, מעין הפתיחה. כי הוא פתח בריש הגאותיו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. המחבר מתחיל ממה שהוא מתחיל. הוסיף הרמה לפני ההתחלה, הסעיף הראשון בשני ברור, בשולחן ערוך. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אמר החידה, מעניין, הוא התחיל בתמיד וסיים בתמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד וטוב לב משתה תמיד. שני תמידים כסדרם. כי הוא פתח בראשית הגאותיו, שיוויתי השם לנגדי תמיד וחתם וטוב לב משתה תמיד. אז אתה יכול לפרש את זה מקרה. אבל אם אתה רואה מה שכתב התומים והיבץ וכל מי שעסק בזה, שאם השולחן ערוך הפך להיות היסוד של העם, לא יכול להיות בו דברים מקריים. זה מההשגחה שגם פליטת קולמוס כזאת גם היא בעלת תוכן. מותר לנסות להגיד פשט. ולי האידיוט ייראה, אנה תרי קראה, תרי דינון אחד. זה באמת שניים, אבל הם אחד. דקמה דוד המלך על בחינתו היה משתדל לכוון ליבו למקום. שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז שהלב שלו יהיה. אם הלב הזה שיוויתי השם ליבו של דוד, הוא בתר הכי, אז אחרי שעברת את כל השישה כרכים של המשנה ברורה, עברת את כל אור החיים, וטוב לב צדיק וצדק משתה תמיד, הוא יעזרנו לדבר כבוד שמו, יורנו ברכה ונחה ברוך אותיו.